בוקר טוב, אנחנו בדף נ"ז עמוד ב' למטה. אמרנו שיש לנו קרקעות הקדשות, קרקעות עבדים, שטרות והקדשות, שאין עליהם דין הונאה, ושומר חינם לא נשבע, ושומר שכר לא משלם וכולי. אז אנחנו עכשיו אומרים ככה, אומרת המשנה, שומר חינם לא נשבע, והרמינו. אז לכאורה, אם מישהו שומר על הקדש, וקרה משהו להקדש, הוא לא נשבע. נכון? זה מה שכתוב. והרמינו בני העיר, ששלחו את שקליהן, ונגנבו או שעבדו. כן? אז בני העיר שלחו שקלים לירושלים עם שליח. נכון? כל שנה אוספים את השקלים מ-1 באדר, והם צריכים להביא את השקלים לירושלים עד 1 בניסן, הם עשו את זה עם שליח, ונגנבו או שעבדו. אם שנתרמה תרומה נשבעים לגזברים, ואם לאו נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן. זאת אומרת, יש לנו מה שנקרא תרומת הלשכה, בשלוש פעמים תורמים את הלשכה במהלך השנה, ותרומת הלשכה זה כאילו שיש את הלשכה, אוספים לשם את כל הכסף, ואז לוקחים מהכסף הזה, ומה שאני לוקח, תרומת הלשכה, זה, עם זה אני קונה את הקורבנות, כן? עכשיו, אם... עכשיו, כשתורמים את הלשכה, כאילו מכוונים לא רק על הכסף שנמצא בלשכה, אלא גם על כל הכסף שיגיע ללשכה, וגם על הכסף האבוד, כן? גם זה כאילו אם מוצאים ידי חובה, אם מישהו איבד את, אם הכסף של מישהו נאבד בדרך, אז התרומת הלשכה כוללת גם את זה. עכשיו, אז לכן, אם מי שנתרמה התרומה נשבעין לגזברין, כי אם מי שנתרמה הלשכה, אז בני, זאת אומרת, הבן אדם בדרך לירושלים איבד את הכסף, ואז הוא איבד את הכסף אחרי שנתרמה הלשכה, לא, בני העיר לא יצטרכו להביא עוד כסף לירושלים.
נאבד אחרי שנתרם או נקדש.
תרומת הלשכה הייתה בירושלים, כן? כן? אבל העבדה של הכסף קרתה בזמן אחרי שהיה תרומה בירושלים. ממילא בני העיר שכבר תרמו את השקלים, הם לא צריכים לשלם שוב פעם. אבל אם הגניבה והעבדה הייתה לפני תרומת הלשכה, אז בני העיר יצטרכו לשלם שוב פעם. כי שוב, כי תרומת הלשכה היא גם על מה שבדרך, וגם על מה שנאבד. אז אם זה נאבד אחרי התרומה, אז הכל בסדר. אם זה נאבד לפני התרומה, אז עוד לא נתת כלום. אז צריכים לשלם שוב פעם. לכן, אני קורא עוד פעם את המשנה. בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שעבדו, אם משנתרמה התרומה, נשבעים לגזברים, כי מי מפסיד? הגזברים, ההקדש. אז הם נשבעים לגזברים שהם לא פשעו בזה, ושזה באמת נגנב ושעבד. ואם לאו, נשבעים לבני העיר. אם זה קרה לפני תרומת הלשכה, אז הם צריכים להישבע לבני העיר, שוב פעם, שהם לא פשעו בזה, ובני העיר יצטרכו לשלם מחדש ללשכה. ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן. נמצאו או שהחזירו הגנבים, כן, אם מצאו את הכסף מחדש, או שהגנבים החזירו את הכסף, הם חזרו בתשובה והחזירו את הכסף, אלו ואלו שקלים הם, ואין עולים להם לשנה הבאה, זאת אומרת, בני העיר שקלו שקלים חדשים, פתאום מצאו את השקלים הישנים, אז אי אפשר להגיד, אופס, התבלבלנו, בוא תחזיר את הכסף, כי כבר הקדשנו את השקלים האלה, ולכן שני השקלים הם קדושים, הולכים לירושלים, וזה לא נחשב להם לשנה הבאה. יופי, מה אנחנו רואים פה? סתירה מפורשת בין שתי משניות. המשנה שלנו אומרת שלא נשבעים על הקדשות, והמשנה במסכת שקלים אומרת שכן נשבעים על הקדשות, נכון? יופי. אמר שמואל, אחא בנושא שכר עסקינן, ונשבעין ליטול שכרן. מה מדובר פה? שהשליח הזה הוא לא היה שומר חינם. חשבנו שמדובר על שומר חינם, כי מדובר על מקרה של גניבה ועבדה, ושומר חינם פטור מלשלם בגניבה ועבדה. אז אומרים לא, מדובר על שומר שכר, ולמה הוא נשבע? הוא נשבע כי הוא רוצה לקבל את המשכורת שלו, הוא עבד קשה, נכון? אז גם הוא לא יקבל, אז הוא אמנם הוא פישל, והוא לא עשה את העבודה כמו שצריך, אבל הוא צריך לקבל את המשכורת שלו, אז לכן הוא נשבע. אומרת הגמרא, אם כאיחי נשבעים לגזברים, אם זה נכון שזה קשור לשכר, מי נותן לו את השכר שלו על זה שהוא היה שליח להביא את הכסף? בני העיר ששלחו אותו משלמים לו על זה שהוא עשה את השליחות. עכשיו, מה שייך בכלל שהוא יישבע לגזברים? הגזברים הם לא אלה שמשלמים לו. בהתחלה הבנו שהכוונה שהוא נשבע למי שהוא איבד בשבילו את הכסף. כאילו, אז אם הכסף כבר היה שייך להקדש, אז הוא נשבע לגזברים. אבל עכשיו שאנחנו רואים שהוא נשבע בשביל לקבל את המשכורת שלו, בכל אופן הוא צריך להישבע לבני העיר ולא לגזברים. כן? יחי נשבעים לגזברים, לבני העיר מבעלי. אמר אבא, נשבעים לבני העיר במעמד הגזברין, כי איכי דלא נחשדינו, ואינמי כי איכי דלא ליקר לאו פושעים. זאת אומרת, שצריך להישבע לגזבר, סליחה, צריך להישבע לבני העיר במעמד הגזברים, זאת אומרת שהגזברים יהיו שם, ובשביל שלא יהיה פה איזשהו חשד להעלמה מאחד הצדדים, כן? זאת אומרת, השומר נשבע בפני הגזברים לבני העיר שהוא לא פשע. עכשיו אומרת הגמרא, כן? כי איכי דלא נחשדינו ואינמי, כי איכי דלא ליקרו לו פושעים. עדיין זה לא נוח לנו עם ההוקמתה הזאת, אנחנו ממשיכים להקשות. ואני גנבו שעבדו קטני, ושומר שכר בגניבה ועבדה, חיובי מחייב, והחנמי נעידה שלומי לא משלמי, אגריו מהליפסיד. הרי מדובר פה, אמרנו על שומר שכר, וכתוב במשנה שאם הכסף עבד או שנגנב, אז הוא נשבע, והסברנו למה הוא נשבע בשביל לקבל את המשכורת שלו. אומרים, רגע, רגע, מילא שאנחנו אומרים, ששומר שכר הרי כתוב במשנה שלנו ששומר חינם אינו נשבע ושומר שכר אינו משלם. שומר שכר לא משלם על הקדש. אז אנחנו בסדר, אנחנו מבינים למה השליח לא צריך לשלם את הנזק שהוא עשה. אבל הרי שומר שכר הוא חייב בגניבה ועבדה. אז אמרו לו בסדר, אתה לא צריך לשלם את הגניבה ועבדה. אבל למה שהוא יקבל את המשכורת שלו? הוא לגמרי, הוא היה לו בסדר. הרי אם זה לא היה הקדש, הוא היה צריך לשלם את הדבר הזה. אז אם זה הקדש, אז לא רק שהוא לא משלם, הוא גם יקבל משכורת על הפעולה שהוא לא עשתה, שהוא לא שמר כמו שצריך. איך זה יכול להיות? הכנה מן הידה שלומי לא משלמי, אגריו מהליפסית, שיפסיד את המשכורת שלו. אומרת הגמרא, אמר רבא, צריך לעשות פוקימתא שכבר ראינו פעמיים במסכת הזאת, נגנבו בליסטים מזוין, עבדו שטבע ספינתו בים, שלא מדובר פה באמת על גניבה ועבדה, שהם נחשבים לדבר שהשומר שכר חייב עליו, אלא לגניבה ועבדה של אונס. מדובר על ליסטים מזוין שזה שודד, זה אונס, או עבדו, לא הכוונה היא שהוא איבד את זה ולא מוצא את זה, אלא שטבע ספינתו בים, כן, שהוא איבד את זה בצורה של אונס. אז זה היה התירוץ הראשון. אמרנו שיש סתירה בין שתי משניות, המשנה שלנו אומרת שלא נשבעים על ההקדשות, והמשנה במסכת שקלים אומרים שכן נשבעים על ההקדשות, והתשובה היא שהוא נשבע, הוא לא נשבע על ההקדש כי הוא איבד את ההקדש, אלא הוא נשבע כי הוא רוצה לקבל את המשכורת שלו. זה היה הוקמתה הראשונה. רבי יוחנן אומר, אמני רבי שמעוני דאמר, קודשים שחייב באחריותן, יש להן הונאה ונשבעים עליהם. אז גם במשנה שלנו ראינו שרבי שמעון אומר, קודשים שהוא חייב באחריותן, יש להם הונאה, ושאין לו חייב באחריותן, אין להן הונאה. אבל במסכת שבועות כתוב במפורש, קודשים שיש חייב באחריותן, יש להם הונאה ונשבעים עליהם. אז רבי שמעון חושב, יש לנו קודשים שחייב באחריותן, וקודשים שלא חייב באחריותן. קודשים שחייב באחריותן, זה קודשים שאם אני לא ילך לי להביא את הקורבן הזה, אני אצטרך להביא קורבן אחר, כן? אדם אמר, הרי עליי עולה, אז הוא צריך להביא עולה, לא משנה מה יקרה לכבש הראשון שלו או לשני, הוא יצטרך להביא עולה בסוף. קודשים שאינו חייב בחריותן, זה שהוא אמר, הכבש הזה הוא עולה, ואז הכבש נגנב, טוב, הכבש שרציתי להביא לקורבן נגנב, אני לא צריך להביא עכשיו קורבן אחר. כן? אז אם זה קודשים שחייב באחריותן, זה כאילו הרכוש שלי, אני אפסיד מזה שגנבו לי, כי אני צריך להביא אחד אחר. לכן זה נחשב לרכוש פרטי, ולכן יש בזה דין הונאה, ויש בזה דין של שבועה. אבל קודשים שאינו חייב באחריותן, שם אנחנו אומרים באמת שאין בזה שבועה. אז מה עם השקלים האלה? השקלים האלה הם קודשים שחייב באחריותן, כי הרי אנשי העיר, אחרי שיגנבו השקלים, הם צריכים להביא שקלים חדשים. נכון? אז המשנה שלנו היא כשיטת רבי שמעון שחושב שקודשים שחייב באחריותן כן יש עליהם שבועה. אמני רבי שמעון ידע מה קודשים חייב באחריותן יש להם הונאה ונשבעים עליהם. אומרת הגמרא זה תירוץ יפה אבל רק לחצי. התנך עד שלא נתרמה תרומה משנה תרמה תרומה קודשים שאינה חייב באחריותן היינו. דתניה תורמים על העבוד ועל הגבוי ועל עתיד לגבות. הרי אפשר להגיד שזה קודשים שחייב באחריותן כל עוד לא נתרמה הלשכה, אבל ברגע שנתרמה הלשכה, אז זה, הוא כבר לא חייב באחריותן. אם נתרמה הלשכה, אמרנו שבני העיר, השליח היה בדרך לירושלים, עם השקלים ביד, כן? נתרמה הלשכה, זאת אומרת, בירושלים כבר עשו את תרומת הלשכה, וכתוב פה בברייתא, תורמים על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד להיגבות, זאת אומרת, התרומה כוללת בתוכה גם את השקלים האלה שהם עתידים להיגבות, הם בדרך לירושלים, ואז גנבו לו את השקלים, לאף אחד אין אחריות על זה, לא צריך לשלם שקלים אחרים, כיוון שככה, אז גם רבי שמעון מודה שאין בו שבועה, אבל מה אנחנו ראינו במשנה במסכת שקלים? שגם על, על, גם אחרי תרומת הלשכה צריך להישבע על זה. אז לכן, התירוץ של רבי יוחנן הוא לא, הוא לא טוב. אי אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא כרבי שמעון, כי אם ככה היה צריך להגיד שאחרי תרומת הלשכה לא צריך להישבע עליהם. ולכן זה לא עובד התירוץ שלו, אלא אמר רבי אלעזר, תירוץ שלישי, שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהיו בני אדם מזלזלים בהקדשות. זאת אומרת, באמת, מהתורה השליח שיקח את אותה שקלים לא צריך להישבע. אבל בגלל שלא יהיו בני אדם מזלזלים בהקדשות, יגידו, הכסף הזה לא אכפת לנו ממנו בכלל, כן? שולחים אותו לירושלים עם איזה שלפר, כאילו, כן? שמאבד את הכסף בדרך, מה אכפת לי, כאילו? אז בשביל להפוך, אז בשביל להפוך את זה לדבר רציני, אומרים, לא, זה כסף רציני, צריך להישבע עליו ולהתחייב עליו, מדי רבנן. זהו, אז זה היה הסוגיה הזאת. הלאה, אמרנו במשנה, נושא שכר אינו משלם, כן, ששומר שכר, שמשומר שכר על הקדשות, לא צריך לשלם אם קרה משהו להקדש. רמי לרב יוסף בר חמה לרב אתנן, נושא שכר אינו משלם, מצד אחד. מצד שני, ורמיני, הסוחר את הפועל לשמור את הפרה, לשמור את התינוק, לשמור את הזרעים, אין נותנים לו שכר שבת. לפיכך, אין אחריות שבת עליו. עכשיו רש"י מסביר שמדובר פה על כל דברים של הקדש, כן, סוחר את הפועל, לשמור את הפרה, הכוונה היא לפרה אדומה, ולשמור את, שלא יעלה עליה עול, לשמור את התינוק, זה שכתוב במסכת פרה שהיו מגדלים תינוקות בירושלים בטהרה, בשביל שהם יהיו אלה ששואבים את המים של הפרה האדומה מהמעיין. כן, כן, אז השומר שומר עליו שלא יתאמה. ואת הזרעים, אז מדובר פה על זרעים של, של קורבן העומר, ששומרים על הזרעים של העומר שאף אחד אחר לא יקצור אותם בטעות, ואז הם לא יהיו טובים לעומר. בכל אופן, אז זה הקדשות, נכון? אז הוא שומר על דברים של קודש, כן? אז סוחר את הפועל, לשמור את הפרה, אז הפרה זה בוודאי קודש, בוא נגיד ככה. והזרעים זה לא רק זה קודש, אולי זה גם קרקע, אם אתם זוכרים, דיברנו על זרעים בקרקע, אם זה נחשב לקרקע או לא. בכל אופן, אז מה אנחנו רואים? שכתוב עליו, אין נותנים לו שכר שבת, לפיכך אין אחריות שבת עליו. מי שסוחר את הפועל, אני לא יכול לשלם לך על שבת, כי זה שכר שבת. אם אתה עובד בשבת, אני לא משלם לך על זה. ולכן, בגלל שאני לא משלם לך על זה, אתה גם לא עובד. אז אין לך אחריות על שבת. אז אם יקרה משהו בשבת, לפרה אדומה נגיד, לא אחריותי. אבל, אם... היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותנים לו שכר שבת אם הוא היה שכיר לשבוע שלם, או לחודש, או לשנה, או לשבוע, הכוונה היא לשבוע של שבע שנים של שמיטה, כן? זאת אומרת, שכיר לתקופה ארוכה, אז כן אפשר לשלם לו על שבת, זה הלכה מאוד חשובה בשכר שבת, שמותר לשלם שכר שבת בהבלעה. לכן, נגיד ידידנו פה עושה מילואים, כן? ולכאורה משלמים לו ימ"מים, נכון? יום מילואים, כן?
לוחם ימ"ם.
מה?
אני לוחם ימ"ם.
לוחם ימ"ם. אז זה, אז לכאורה הוא לא יכול לקבל שכר על שבת, כן? אבל אם משלמים בהבלעה, זאת אומרת, על כל הדבר ביחד, אז...
הוא יעש
לחודש. בדיוק. אז כן אפשר לשלם לך שכר שבת.
ככה גם לגבי סייר של
הישוב. לכאורה, כן. יש בזה פרטים יותר, אבל טוב, אספר לך, חייב לספר לכם, שתשובה מאוד יפה של הרב פיינשטיין. גם ריבית בבנק, גם ריבית בבנק, יש בדין של שכר שבת. אני שם פיקדון יומי, כן? אני שם פיקדון יומי בבנק, כל יום מקבל ריבית, כן? זה שכר שבת, בשבת אני לא יכול לקבל את השכר של השבת מהפיקדון היומי. אז שאלו את הרב פיינשטיין על הדבר הזה, ומה הוא ענה? הוא הנכון, אבל היום של הבנק והיום של ההלכה זה לא אותו יום. כי בבנק הם עובדים מחצות עד חצות, נכון? תאריכים לועזיים, כן? אז כאילו, קיצור, זה עובד מחצות עד חצות, לכן חלק מהיום הוא לא משבת. ממילא שכר שבת הוא מובלע בתוך הזה. חוזרים לענייננו. לכן נגיד שאנשים שעושים קייטר, נגיד את לוקחים נערים לעזור בקייטרינג בשבת, אז צריך שהם יעבדו גם לפני שבת ואחרי שבת, כדי שזה יהיה שכר בהבלעה לשבת. אז מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה? אנחנו רואים שמשלמים כסף, סליחה, שיש אחריות למי שהוא שומר על קודשים, נכון? אנחנו אמרנו שמי, אם היה שכיר היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותנים לו שכר שבת, לפיכך אחריות שבת עליו, יש לו אחריות, אז שומר שכר של קודשים כן משלם. מה אליו לשלם? אומרת הגמרא, לא, להפסיד שכרו. לא, מה האחריות? הכוונה היא לא לאחריות שהוא צריך שלם, אלא האחריות שאם יגנבו את זה, אז הוא לא יקבל משכורת. אומרת הגמרא, אבל זה לא עובד ברישה. היא אחי, רישה דקטני, אין אחריות שבת עליו, אחי נעמיד להפסיד שכרו, הוא מעיד לשכר שבת, והקטני אין נותנים לו שכר שבת. הרי ברישה מה אומרים? שהוא לא מקבל שכר שבת, ולכן אין אחריות שבת עליו. מה זה אין אחריות שבת עליו? אתה הסברת לי שאחריות שבת, הכוונה היא שהוא יפסיד את השכר שלו. אז מה זה אומר שאין אחריות שבת עליו כשממילא הוא לא מקבל שכר? לכן האוקימתא שמדובר על השכר שלו היא לא אפשרית. אז מה, אלא מה כן? מה שכן זה שאנחנו אומרים שבאמת הוא כן יש לו אחריות על מה שהוא שומר עליו, למרות שזה קודשים. אז יש פה סתירה. אומרת הגמרא, אמר לי מידיש אישתיק. כן, אז זה היה יוסף בר חמה שאל את רבא. אז הוא רבא ניסה לתרץ ושתק. אמר לי מידיש מי הלך בעה? מה ששמעת על זה, זה תשובה. אמר לי אחי אמר רב ששת, בשקנו מידו, וכן אמר ביוחנן, בשקנו מידו. היה פה סיכום מיוחד, באמת שומר שכר ששומר על קודשים, אינו חייב באחריותן, והוא לא צריך שלם. פה לקחו את השומר ועשו איתו הסכם מיוחד, אמרו לו, אנחנו יודעים שזה קודשים, ובעיקרון אתה פטור מלשלם, אבל בוא נעשה קניין על הדבר הזה, ותתחייב לשלם ולקחת אחריות על הדבר הזה, למרות שהוא קודשים. וזה אפשר לעשות. כן, כל הדינים האלה זה הדינים הבסיסיים ששומר שכר לא משלם וכדומה, אבל אפשר לסכם שכן משלמים. אז ככה אנחנו מסבירים את הברייתא הזאת של הסוחרת הפועל. הלאה, תני תנא, כתוב רבי שמעון אומר קודשים שחייב באחריותן יש להם עונה, ושאינו חייב באחריותן אין לו עונה. תני תנא כמי דרבי יצחק בר אבא, בא תנא לפני רבי יצחק בר אבא ואמר לו איזושהי ברייתא, קודשים שחייב באחריותן חייב, שאני קורא בהן באשם וכיחש, ושאינו חייב בחריותן פטור, שאני קורן בעמיתו וכיחש, שזה ברייתא מאוד משונה, כן? לכאורה, באשם וכיחש זה קודשים, קודשים שחייב בחריותן, חייב, שאני קורן בהם באשם וכיחש, זה הפוך, זה צריך להיות בעמיתו וכיחש, קודשים שאינו חייב בחריותן צריך להיות באשם וכיחש. אמר לי, כלפי ליה, זה בדיוק הפוך מה שאתה אומר, איבך מסתברה. אז אומר לי איסמי, אז התנא אומר לו, טוב, אז אני אמחק את המשנה הזאת מהזיכרון שלי, לא משנה, את הברייתא הזאת מהזיכרון שלי, כי היא ברייתא מוטעית. אמר לי, לא, אחי כאמר, קודשים שאפשר להסביר אותה, עדיף לנו להסביר מחדש את הברייתא מאשר למחוק אותה. קודשים שחייב באחריותן חייב, דאיתרבו מבאשם וכיחש. כן? הבאשם וכיחש בא ללמד אותנו שאפילו קודשים, אמנם קודשים פטור, מלשלם, כן? אין, סליחה, אין בו דין הונאה, נכון? אנחנו מדברים על דין הונאה. אין דין הונאה בקודשים שחייב באחריות, בקודשים, אז בא, כתוב באשם וכיחש, לרבות שקודשים שחייב באחריותן, כן יש בהם דין הונאה. אז קודשים שחייב באחריותן חייב, דיתרבו מבאשם וכיחש. ושאינו חייב באחריותן פטור, דאימית מבאמיתו וכיחש. ואז קודשים שאינו חייב באחריותן, אז פותרים אותו, כי כתוב באמיתו וכיחש, דווקא באמיתו וכיחש. אז באשם וכיחש בא להגיד שאפילו קודשים, אפילו באשם, קודשים, יש קודשים שחייב עליהם, זה קודשים שחייב באחריותן, ובאמיתו וכיחש אומר דווקא באמיתו ולא באשם, זה בא למעט שיש קודשים שלא חייב בהונאה, וזה קודשים שאינו חייב באחריותן. הלאה, הדבר האחרון, רבי יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה מרגלית ובהמה, אין להם הונאה. תניא רבי יהודה אומר, אף המוכר ספר תורה, אין לה הונאה, לפי שאין קץ לדמיה, כן? אני לא יודע, אני חושב שהכוונה היא להגיד, כאילו ספר תורה אין קץ לדמה, ויש לו שווי אינסופי, ולכן אי אפשר להגיד, הספר תורה זה שווה פחות, כן? כי אין קץ לדמיה. למרות שבאמת, אפשר לראות שני ספרי תורה ולהגיד זה יותר יפה מזה, כן? מבחינת הכתב וההשקעה של הסופר, או הכישרון של הסופר, ועדיין, ברמה המהותית, כאילו אין קץ לדמיה של ספר תורה, ולכן אי אפשר לטעון שם להונאה. בהמה ומרגלית אין להם הונאה, מפני שאדם רוצה לזווגן, אני רוצה דווקא את הבהמה הזאת, ואני מוכן לשלם עליה כל מחיר. רש"י אומר שאדם רוצה לזווגן, הכוונה יש נגיד שור מאוד חזק, אז אני רוצה שיחרוש איתו ביחד עוד שור מאוד חזק. ש, כי אם הוא יחרוש ביחד עם שור חלש, אז לא יודע מה, תלמים יצאו עקומים, אני לא יודע.
זה גם אחד בו.
אז זה החלש לא ייתן כוח, והוא החזק ייפגע גם, כן? אז אדם רוצה לזווגן, אז אני אומר, אני רוצה דווקא את השור הזה, ולכן אני מוכן לשלם על זה, מה שתגיד לי, כאילו, ולכן אין בזה דין הונאה, אותו דבר עם מרגלית, איזושהי אבן טובה שאני רוצה לשבץ בדיוק אם מתאימה לי, היא ייחודית, ולכן אני רוצה לזווגן, ואין בזה הונאה. אומרת הגמרא, אף המוכר ספר תורה אין להם, בהמה ומרגלית אין להם הונאה, לפי שאדם רוצה לזווגן. אמר לו, אמרו לו, אבל לא הכל אדם רוצה לזווגן. כל דבר אדם רוצה דווקא, הוא קונה, הוא אומר, זה, אני רוצה את זה, זה מתאים לי החולצה, מתאים לי המכנסיים, לא יודע, כן? ורבי יהודה, אני אחשיב אליי ואני לא אחשיב אליי. זה דברים חשובים שחשוב לו לזווגן, ולכן הוא אומר שדווקא בהם אין הונאה. ועד כמה? אז דברים שאין בהם הונאה, אז כמה באמת אתה יכול לקחת, וזה עדיין יחשב דבר שאין בו הונאה, עד, אמר המימר עד כדי דמיהם, זאת אומרת עד כדי 200%, פי 2 מהמחיר, זה עכשיו מקח שהוא מקח שאין בו טעות, ואם אדם לוקח יותר מ-200%, אז זה כבר אפילו בדבר הזה, אולי זה יהיה מקח טעות ולא עונה, אבל כן יש פה בסופו של דבר טענה לאחריות. תניא רבי יהודה בן בטרה אומר, אף המוכר סוס, וסייף וחתיתום במלחמה, אין להן הונאה מפני שיש בהן חיי נפש. כן, זה היה מקור לזה שסוחרי נשק יכולים להפקיע מחירים בזמן מלחמה. כן? כי עכשיו כולם צריכים את הסוס ואת הסייף ואת החתיתום. חתיתום מה שמסביר שזה מגן, כן? אז זה, כולם צריכים את זה. אז עכשיו אין להם הונאה מפני שיש בהן חיי נפש. הקונה אומר, אני מוכן לשלם הכל בשביל לקבל חרב עכשיו, או אקדח, כן? ולכן אין בהם הונאה בזמן המלחמה. הלאה. עכשיו נושא...
אני חושב בדיוק להפך.
שמה? שאסור להפקיע במחיר במלחמה.
דווקא במלחמה, מלחמה, אתה מנצל על זה שהוא ממש צריך.
נכון. לא, אבל כאילו הניצול של זה שצריך את זה, זה כאילו זה שהוא צריך את זה, זה גורם לזה שכאילו המחיר האמיתי של הדבר הזה השתנה. לכן אין בזה הונאה. נראה לי שזה ההיגיון. אבל זה באמת מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, כל הסוגיה הזאת כאילו אומרת שזה שבן אדם ממש צריך את זה, זה דווקא סיבה שאין עונה ולא סיבה שיש עונה. והייתי חושב הפוך כאילו. הייתי חושב שאני מנצל צורך של מישהו, אבל הצורך של הבן אדם הופך את העונה להיות לא עונה. יש לו צורך, אז הוא מוכן לשלם.
הוא צריך...
תרופה. כן, כן. נכון. נכון, נכון. אז זה נראה שבאמת לא יהיה בזה עונה. מעניין. נכון, זה מעניין הדבר הזה. טוב, עכשיו נושא חדש, כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. זאת המשנה החדשה, שיש הונאה גם בדברים. מה זה הונאה בדברים? לא יאמר לו, יש פה כמה דוגמאות במשנה, בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקח. מכירים את זה? יש הקפדה כזאת, לא להיכנס לחנות ולשאול כמה עולה, אם אתה לא באמת רוצה, אז אתה נכנס, זאת אומרת, אני רק מסתכל, ואז אתה יכול לשאול כמה עולה. עכשיו, למה זה הונאה? זה לא ברור פה. זאת אומרת, אפשר להגיד פה כמה סברות. אפשר להגיד מצד זה שאני יוצר תקוות שווא אצל המוכר, הוא יתאמץ בשבילי וזה ואני בסוף לא אקנה. אפשר להגיד זה סתם כאילו, אני עובד עליו כאילו, אני זה סתם פשוט לא לומר אמת, כן? ועוד דוגמאות להונאה דברים. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים, או, תראו מי זה, חזר.
היה לי אבא בשר.
כן, ואם היה בן גרים, לא יאמר לו, זכור מעשי אבותיך, שנאמר, וגר לא תונה ולא תלחצנו. אז פה ההונאה, הדוגמה הראשונה של ההונאה היא עוד דומה להונאה של מקח וממכר, היא קשורה למקח וממכר, והיא סוג של מסוים של רמאות. השתי הדוגמאות האחרות זה ההונאה במובן של צער, כן? כן, אז גם לצער מישהו זה נקרא הונאה. אז כשאני אומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, זה צער, ולכן זה הונאה דברים. תנו רבנן, לא תונו איש את עמיתו בהונאה דברים הכתוב הוא מדבר. אתה אומר בהונאה דברים או אינו אלא בהונאת ממון, שאומר וכי תמכרו מקר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, הרי הונאת ממון אמור. המענים כאם לא תונו איש את עמיתו בהונאה דברים. כן, אז לא תונו זה בעונה הדברים, ואל תונו שתחיב זה בעונת ממון. הכיצד, ושוב הברייתא נותן דוגמאות, אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, אם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך, אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו, פה שאכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה, איך אתה רוצה עם הפה המתונף הזה, ללמוד תורה, קודם תשטוף את הפה עם סבון, כן? אז זה אסור להגיד לגר. בא ללמוד תורה שנאמר מפי הגבורה, כן? אם היו איסורים באים עליו, אדם שבאים עליו איסורים, אם היו חולאים באים עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב. בעצם יוצא שהחברים של איוב, שלושת הרעים, כאילו הונו אותו, כן, הם ציירו אותו. מה הם אמרו לו? הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך, זכור נא מי הוא נקי עבד. הם אומרים לו, זה ממש איוב ד', זה ממש כשהתחלת הדיבור של רעי איוב וליוב, ואומרים לו, זכור נא מי הוא נקי עבד. לא יכול להיות שאתה צדיק. אם אתה קיבלת עונש, סימן שאתה באמת רשע. זה מה שהם אומרים לו, החברים של איוב. זה עונה הדברים, ולכן, כשבאים לנחם, לא צריך להגיד, מגיע לך. כן? אז זה אולי גם מתקשר לדברים שיש היום, כאילו שאנשים מסבירים. כן? זה קרה בגלל שלא שמור שבת, זה קרה בגלל שזה. יכול להיות שזה בדיוק עונה הדברים, להגיד למישהו, לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא סתם מעניש. עכשיו, יכול להיות שיש סיבות טובות שקדוש ברוך הוא מעניש, אבל מי אתה שתגיד לו? כן? אז יכול להיות שזה גם כן עונה הדברים. עוד דוגמאות, אם היו חמרים מבקשים תבועה ממנו, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבועה. כן, באים חמרים מחפשים לקנות תבועה, אז הוא אומר לו, לכו למוישה, יש לו תבועה, ויודע בו שלא מחר מעולם, הוא סתם עושה להם סיבוב. כן. רבי יהודה אומר, אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. כן, אל תעמוד ותסתכל על המקח, כאילו תעשה כאילו אתה רוצה לקנות אותו, כשאין לך כסף בכיס, אתה לא תקנה את זה בסוף הרי, כן? הוא התכוון שאין לך פלאפון בכיס, שלם עם הפייבוקס הזה. בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר מסור בללב, נאמר בו ויראת מלוקיך. כן, אז כתוב, לא תונו אישית אמיתו ויראת מלוקיך. למה כתוב ויראת מלוקיך? בגלל שזה דבר מסור ללב. וכל, ורשי, תסתכלו ברשי על התורה, בכל מקום שכתוב ויראת מלוקיך, רשי מסביר למה הדבר הזה הוא מסור ללב. כן? אף אחד לא יודע אם יש לי דמים בכיס או אין לי דמים בכיס, כן? אז זה דבר המסור ללב. הלאה, אמר ביוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדול הונאת דברים הונאת ממון, זה יותר חמור, שזה נאמר בו ויראת מלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מלוקיך, סימן שזה יותר חמור. ורבי לזר אומר, זה בגופו וזה בממונו, למה הונאת דברים חמורה יותר? כי כשאני עושה הונאת דברים למישהו, אני פוגע בגופו, אני מצייר אותו. לעומת זאת בממון, בסדר, אז פגעתי בו כלכלית, זה לא טוב, זה לא בסדר, זה אסור, אבל זה פחות חמור מפגיעה בגופו של האדם. גופו לא במובן של החובל, כמו בבקמה, אלא פגיעה, אני פוגע בעצמו כאילו. רבי שמעון בר נחמני הוא אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. הונאת ממון אפשר לתקן, כן? הונאת דברים אי אפשר לתקן, זה לא ניתן להישבון. תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אמר לי, שפיר כאמרת, אתה צודק ב-100%, דחזינה לי דאזיל, סום קבעתי חברה. אנחנו רואים שבן אדם מלבין פני חברו ברבים, אז הדם יוצא לו מהפנים והוא נהיה חיוור. זה באמת סוג של רצח, כאילו אתה לוקח לו מהדם. הדם הוא הנפש, נכון? אז אם אני מוציא לו דם מהפנים, כאילו, אז זה באמת כאילו שופך דמים. אמר לי, הבאי, זאת אומרת, נראה לי שמשהו מתכוון להגיד...
כשמעליב אדם יבלשת...
כן, הוא מסמיק. אבל כתוב כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. מלבין זה הפוך מהסמקה. לא יודע, מתי גורם לאדם להיות חיוור? כשמפחידים אותו אולי, לא יודע, כשמצערים אותו. לא יודע.
כשמפחידים אותו, אדם הולך מהפצוף...
לידיים, כן. Fight or flight, כן. אמר לי שפיר, אמרנו את זה, יפה, אמר לי הבאי עבדים במערב, מהי זה הירי? אז הבאי שואל את עבדים, תגיד לי בארץ ישראל, מה הם מקפידים עליו? דחזינה לי, סליחה, במהי זה הירי? אמר לי, באחברי אפי, בלבנת פנים. בארץ ישראל לא מלבינים פנים, אולי זה קשור לרעיון שאנחנו אומרים על תלמודה של בבל, ותלמודה של ארץ ישראל, זה מקל נועם ומקל חובלים, בארץ ישראל מקפידים לא להלבין פנים. אמר רבי חנינה, הכל יורדים לגיהנום חוץ משלושה. אומרת הגמרא, הכל, מה פתאום? מה? זהו, כולם הולכים לגיהנום? הכל סלקדאי תך, אלא אם הכל היורדים לגיהנום עולים, חוץ משלושה, שיורדים ואינם עולים, ואלוהן הבעל אשת איש, והמלבין פני חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו. מכנה היינו מלבין, מלבין פנים פני חברו ברבים, ומכנה שם רע לחברו, זה אותו דבר, כן? אמר, אף על גב, דדש בי בשמי, אפילו שבן אדם כולם מכנים אותו ככה, עדיין זה
חמור.
זה חמור מאוד, ולכן צריך לציין את זה בנפרד. זהו, שיהיה לכולם, מועדים לשמחה.